עידן.
היי סיוון.
רוצה לעשות איתי פודקאסט?
על מה?
לוקחים שני אנשים שלא מכירים אחד את השני, מכניסים אותם לאולפן, והם שואלים אחד את השני שאלות.
זה נשמע מגניב.
בוא נעשה את זה?
יאללה.
אני חושב ששורה תחתונה, זה שאני נורא מבין למה היא צוותה אותנו.
כן.
די דומים בהרבה דברים, כאילו. רק שאתה כאילו פשוט תסור אחד אחורה.
אהלן.
היי, מה קורה?
בסדר, נעים מאוד, אני חיים.
אני גיא, נעים מאוד.
יופי, יופי.
מה שלומך?
בסדר, בסדר, קצת מתרגש.
כן.
אבל כן, מה גורם לך להרגיש שלווה וסיפוק? זו השאלה שאני קיבלתי.
מה גורם לי להרגיש?
שלווה וסיפוק.
שלווה וסיפוק. וואו, אני מניח שהמון דברים. מזג אוויר של חורף כזה, פתאום שהכל נקי אחרי הגשם, עם ריח כזה של אדמה, וזה, זה, זה ברור שזה יוצר איזושהי תחושה מיידית של, של שלווה.
כן.
אבל יש גם דברים אחרים, זה יכול להיות שאני פוגש מישהו, שאני לא, לא ראיתי הרבה זמן, ואני שמח לפגוש אותו, או אותה.
כן.
אז בני אדם בטח שיכולים לגרום דבר כזה. זה בדרך כלל, בוא נגיד, בטיולים, בוא נגיד, אם אני חושב על זה, מהו הרגע הזה שאתה מרגיש בטיול, כאילו שאתה אומר, וואי, איזה כיף לי עכשיו. אני חושב שהרגעים האלה זה, ניסיתי לחשוב, מה הרגעים האלה בעצם? למה זה קורה לי בטיול? ולא בחיים האמיתיים כל כך, או פחות.
כן.
אני חושב ש... זה תמיד היה שילוב של טבע עם בני אדם, אבל מעניין. ביחד.
מעניין.
כשזה היה רק טבע, זה קצת פחות יכל לקרות. כאילו כן. זה היה צריך, אצלי בכל אופן...
שילוב.
איזה שילוב, כן. שאתה נמצא על איזה פסגת הר מדהימה, ואתה גם עם אנשים, ואתה חולק את הדבר הזה, ואתה פתאום
בטח.
כזה... מרגיש את ה...
כן, מעניין.
את העושר וההתפעמות.
כאילו, אני מרגיש ששלווה וסיפוק זה קצת דברים מנוגדים בעולם שלי.
לחלוטין, כן.
כי סיפוק, באופן אולי מצער, אבל מרגיש לי לאיזשהו הישגיות כזו. כאילו להשיג סיפוק מהעבודה, מהלימודים, להיות חכם יותר, לא יודע מה, כל אחד והשיט שלו. ושלווה זה בדיוק ההפך. אצלי, כאילו. זה לא משנה אם זה טיול או אנשים, אבל זה בדיוק ההפך מהישגיות, זה כאילו לוותר רגע. וסתם כאילו, כאילו, אתה יודע... להסתלבט אחורה שנייה, ולא לחשוב על יותר מדי דברים, ולא לחשוב על כאילו, אם עשיתי מספיק, אם עבדתי מספיק, אם עסקתי מה שרציתי, אם אני מרצה את אבא שלי, או לא יודע, כל אחד והעניינים שלו, אבל שזה מנוגד, כאילו, השאלה הזאת, מה גורם לך שלווה וסיפוק, אצלי זה דברים הפוכים לגמרי.
אז מה באמת גורם לך, נניח, סיפוק, שזה קצת יותר באמת תחרותי?
זהו, אז, כאילו, אם אני מפרק את זה, אז אני מרגיש שזה... שאני צריך לשקול מחדש מה גורם לי סיפוק. ואז זה מפחיד אותי, אבל... כי ביום-יום שלי, אז אני נגיד, אני לומד. זה תואר. אני גם מוזיקאי קצת. אז דברים כאלה, אתה יודע, להתאמן יותר, להרגיש שמילאתי את היום שלי בצורה פרודקטיבית. שלא ראיתי טלוויזיה כל היום וקראתי ספר או לא יודע מה. שקיבלתי ציון טוב בעבודה. וסיפוק... סליחה, זה סיפוק. ושלווה... זה... שלווה זה שלווה, כאילו, אתה יודע כשאתה מרגיש את זה. אבל זה לא קורה כשאתה רודף אחרי הסיפוקים, בעיניי.
אני חושב שכאילו, הם שמו את זה ביחד בשאלה, את צמד המילים האלה, שכביכול נשמעים כמו הפכים, אבל אני חושב שיש ביניהם משהו משותף. אני חושב שאחרי שיש לך סיפוק, בא איזושהי שלווה.
כן, זה נראה לי מה שכאילו, שאנחנו מלמדים אותנו לחשוב, נראה לי. שזה כאילו, זה המהות של המרדף הזה. אחרי זה משהו, כאילו, כשתהיה לך את עבודת החלומות שלך, ושתרוויח את השכר שאתה מקווה להרוויח, ושתוכל סוף סוף, זה יום אחד בפנסיה, כאילו, כשהילדים כבר יעזבו את הבית, וכל האשליה הזאת, אז תגיע השלווה. שתוכל להסתלבט אחורה, ולא יודע מה. מה שאתה אוהב לעשות, לא יודע, לבנות דגמים של רכבות.
אז מה, מנסים להחדיר לנו פה שאלות פולניות, זה העניין?
כן, קצת נראה לי.
אם יכולת לחזור בזמן, לאיזו תקופה היית חוזר?
אני מפחד מטיסות. אני מפחד מטיסות, אז נראה לי שלחזור בזמן זה בטח ממש כאילו מקריפ. אבל נראה לי הייתי רוצה לחזור לשואה, ולא להרוג את היטלר, כמו שכולם אומרים, אלא פשוט להיות יהודי בשואה.
וואו, מזוכיסטי משהו.
כן, נכון, לא חשבתי על זה עד עכשיו, אבל...
וואו.
אבל נראה, כאילו...
אנחנו חייבים להתאמת עם הנקודה הזו.
כאילו, אבל אתה מבין? תחשוב כמה סרטים ראית, כאילו. וכמה ספרים וסרטים וכאילו שיחות ובבית ספר ובצבא וכל הדברים האלה שכאילו תוכנים לנו למוח את החוויית השואה והגבורה והתקומה והקושי, וקצת בא לי להיות שם. בא לי להיות במשפחה שלי.
אז הם הצליחו.
כן, כן. בא לי לחוות את הפחד הזה שאנחנו לעולם לא נחווה. שאנשים אומרים לך, תחשוב שאתה יוצא מפה ואסור לך כאילו ללכת על המדרכה. ואולי פתאום מחר כאילו סוגרים את העניין ויש כאילו דברים נוראים שיכולים לקרות כאילו.
אבל זה חוויה נוראית.
נכון, לא. אם עכשיו אני צריך לבחור אם לחוות אותה או לא, בטח לא. אבל יש בי איזה סקרנות, משהו, איזשהו רצון לשרוד את זה כזה.
וואלה. נראה לי, אבל העניין היה שם, זה באמת גם לשרוד וגם להציל. ולהציל זה יהיה בעיה שם.
נכון. אבל רגע, מה אתה עושה?
וואלה, נראה לי הייתי רוצה אולי לאיזו תקופה ככה באמת קדומה, כאילו משהו ש... לא, היה מתאים לי... או לאונרדו דה וינצ'י ככה, בתקופה הזאת.
וואלה.
כן. בפירנצה ככה, אזור כזה מגניב, עם הרבה תרבות.
צייר, ממציא.
כן, משהו כזה ככה, להיצמד אליו אולי, לתפוס איתו איזו שיחה.
מה אתה עושה בחיים?
אני יועץ תקשורת והבטחת מידע.
כן.
וזה מה שאני עושה במה שנקרא בשביל הפרנסה.
כן, של הלחם והחמאה.
כן, בדיוק, אין מה לעשות. וחוץ מזה, אני גם כן מתעסק במוזיקה.
וואלה.
כן.
באיזה אופן?
פסנתר.
פסנתר.
כן.
בסגנון מסוים, קלאסי, ג'אז, כזה רוק.
אני יותר באזור של הג'אז, באזור של הקלאסי, אבל ברור שאני גם מקשיב לקלאסי.
כן.
אבל... אבל כן, ג'אז, אתה יודע, מנעד מאוד גדול. כן. זה יכול להיות רוק, זה יכול להיות סמבה, זה יכול להיות בוסנובה, זה יכול להיות סווינג, כן. אתה יודע, הכל כאילו...
וזה שולח אותי מיד לשאלה, מה אוקיי. חשבת שתרצה לעשות כשתהיה גדול, כשהיית קטן?
וואו.
כאילו היית, רצית להיות מוזיקאי, זה חלום ילדות?
אני לא חושב שרציתי להיות מוזיקאי, לא נראה לי שכאילו חשבתי שזו אופציה. אם זה הגיוני בכלל, מה שאני אומר עכשיו. לא יודע, זה כאילו לא היה ברשימת המקצועות, אולי בגלל שההורים שלי הם לא מוזיקאים, או עובדים בזה, אז זה לא ממש, הייתי חשוף לסוג כזה של עבודה. אז פחות חשבתי זה, אבל כן חשבתי על מוזיקה, התעסקתי במוזיקה גם בתור ילד, וזה תמיד היה משהו שכאילו בסביבה, אבל לא חשבתי עליו בתור איזה מקצוע.
והיה לך חלום כזה, משהו, אני אהיה טייס, אני אהיה קבאי, אני אהיה חספן.
אני חושב שהייתי בהרבה מקומות, הייתי גם באזור של הטייס, בגיל מסוים, גם הייתי, איזה עוד דברים, זה התחלף, כל מיני מקצועות כאלה, שכשאתה בתור ילד שומע אותם, או שאתה רואה פרקליטי LA ואתה רוצה להיות עורך דין.
כן, בטח.
ואתה רואה מגייבר, ואתה רוצה להיות מגייבר.
כן, אין לזה מקצוע.
כן, בדיוק. אז היו הרבה מקצועות. אתה שומע כל היום שלהיות טייס זה הכי טוב בארץ, אז אתה רוצה להיות טייס גם?
מאיפה אתה?
אני מזיכרון.
זיכרון. אני מפה, מתל אביב.
אוקיי, איפה?
כאילו גדלתי בצפון תל אביב, אזור שכונת הדר יוסף, אם אתה מכיר.
כן, כן, בטח.
ועכשיו אני גר ממש פה, ביפו.
אוקיי.
כן.
יפה.
שזה יצא לי די נוח.
ממש.
ואתה מבסוט? כאילו, על איך שהדברים התגלגלו? מהחלומות שלך כשהיית קטן, לאיפה שעכשיו?
לא יוצא מגדרי, אבל אני בטוח שאותו ילד היה מאוד מוכזב. הוא היה מאוד מוכזב מאיך שהדברים יוצאים.
וואי, זה דבר קשה להגיד.
זהו, שלא.
לא.
לא, אני חושב שלא. אני חושב שכאילו, בתור ילד... בכלל, כאילו, כשאתה נמצא בתקופה אחרת בחיים, אתה מסתכל על החיים כמו ילד, אתה הכל בשחור ולבן, אתה רוצה להיות טייס, אתה רוצה להיות כל מיני דברים כאלה שסתם הכתיבו לך, ושבכלל לא ברור אם הם מתאימים לך, או שבכלל הם כיפים, או...
כן, נכון מצד אחד, ומצד שני, כשאתה ילד אתה טוטליסט, אתה רבקיסט, כאילו, אתה אומר, אני אהיה הפאקינג מגייבר, או הטייס, או כאילו הכי טוב שיש, ואז נראה לי, כל יום שעובר אנחנו לומדים יותר לקבל פשרות. טוב, זה בסדר, כאילו, העבודה הזאת. כאילו, זה בסדר, כי זה בסדר, כי אני צריך כסף, אם אני רוצה לנסוע לברלין.
יש לי עוד שאלה בשבילך.
בבקשה.
מה נותן לך השראה?
יש קלישאות שנותנות השראה, מוזיקה ו- ואומנות באופן כללי. אבל תכלס, וזה גם קלישאה, אבל... אבל פשוט דברים שקורים. אתה מבין מה אני אומר? אתה יכול ללכת, לא יודע, לפני כמה ימים הסתכלתי מחוץ לבניין, לחלון שלי, אני גר בקומה רביעית, ויש בניין שבונים אותו כבר מלא זמן, ויש שם מנוף. ושכבתי בחדר שינה, ודיברתי עם חברה שלי. פשוט דיברנו. ואז היה ציוצים של ציפורים בקטע מוגזם. ופתאום באמצע השיחה אני אומר לה, בוא נה, את קולטת שזה לא הרעש הרגיל, כאילו, בדרך כלל יש מכוניות ואנשים צועקים, כאילו יפו. ושאנחנו שומעים פשוט כמו, כאילו אתה בג'ונגה ג'ונגה, כאילו, ציפורים וצייצות, אוקיי? אז אמרתי, אז הלכתי להסתכל מהחלון, וכל המנוף, אני מדבר איתך 300 ציפורים, 300 יונים, כל המנוף מפוצץ, לא ראיתי כזה דבר. יש עוד מנופים בסביבה ריקים. כאילו הם באו לוועידת פסגה, כל היונים, לשבת שם, לדבר, לעשות העניינים שלהם, ואז פתאום אתה קולט שזה, נגיד, 50 יונים, תסות משם, בבת אחת, בלהקה. אחרי עוד כמה דקות, עוד איזה 50 יונים, עד שהמנוף מתרוקן. כאילו, נגמרה הוועידה, אפשר ללכת הביתה. וזה ממש מילא אותי, נגיד. כאילו, זה פשוט היה, זה היה כמו, כאילו, מחזה, National Geographic כזה, מול העיניים שלי. תגיד, גיא, נכון?
כן.
יש לך ילדים?
לא.
ואתה חוזה מצב בעתיד הקרוב שיהיו לך ילדים?
אני גרוע בלחזות, באופן כללי.
אתה במערכת יחסים מעמיקה או משהו?
כן, אני במערכת יחסים, והכל יכול להיות.
כן.
הכל יכול להיות. בוא נגיד, אני ממש לא פוסל את זה, אבל אני גם לא רץ בריצת עמוק לכיוון הזה או משהו כזה.
ונניח שיהיו לך ילדים, איזה תכונה היית רוצה להעביר לילדים שלך?
אני חושב שהייתי רוצה להעביר להם... שפשוט כאילו יהיו חיוביים באופן כללי. שתמיד כאילו יהיו סוג של מבסוטים כזה.
כן.
אולי אפילו על גבול הדביליות, אבל... אבל שלא יהיו דבילים. כאילו, אבל...
כן.
אבל שיהיו כאלה מבסוטים, אלה שלא כל כך מבינים למה הם מבסוטים כל הזמן.
אבל לקחת את זה בקלות אל הקיצון.
כן, ממש יהיו באזור הזה. שלא יהיו באזור הנורא כבד ומאוהר ומדוכא. לא, לא. שיהיו פשוט מבסוטים, נכון, אולי זה יפגע טיפה באומנות שהם יעשו, יכול להיות.
לא בהכרח.
לא בהכרח, ממש לא בהכרח, כן, לא בהכרח.
גם זה לא שזה תהיה התכונה היחידה שלהם.
לא, כי אתה יודע, יש את הגישה הזו שכאילו אומנות צריך להיות קצת בלמטה כדי להוציא משהו. אני לא בטוח זה נכון, אבל מי אני שאני אומר?
כן, קשה לדעת.
כן. אז בקיצור, שיהיו כאילו כאלה, שהראש שלהם יהיה...
שיהיו מבסוטים.
כן, שיהיו כאלה מובררים כאלה בראש, לא דחוסים מדי.
זה נראה לי הדבר הכי קשה, גם להיות וגם להעביר. בן כמה אתה?
39.
39. אז אתה גדול די משמעותית, כאילו אני בן 26.
וואלה, אתה יכול להיות ילד שני.
כן, בעולם קצת נכשל יותר.
כן, כן, פעם, כן.
הייתי שמח, קודם כל, ואז הייתי מבסוט גם מהחיים ממש. כי זאת התכונה שהייתה מעביר לי. אבל כן, מרגיש שלמדתי למתן את הבאסה. כאילו, גיל ההתבגרות שלי עוד בזיכרון הטרי שלי, כי זה מה נגמר לפני 8 שנים.
אחזרי כבר, כן.
ואני זוכר את הקיצוניות שבבאסה, כאילו, באסה שאתה לא מבין בכלל. אתה לא יודע מה לעשות עם ה... אתה חושב שזהו, כאילו. והחיים שלי היו נוחים וקלים. כאילו, גדלתי בצפון תל אביב, בית סבבה, כאילו, אחים, חברים, ואתה נכנס לבאסה, וזה יכול להיות כאילו, אתה יודע, מבחורה, כאילו, או מאיזה משהו שלא עובד. והיום זה לא ככה. היום משהו קורה, ואני כזה, טוב, זה מה שקורה עכשיו, אבל זה לא בכך קורה לי. כאילו, זה כאילו פשוט מתרחש, כאילו, הדבר המבאס הזה, אבל אני לא חייב להתבאס ממנו. או משהו.
אתה מצליח לצאת מעצמך.
כאילו כן, להגיד זה בבא, כאילו זה מה שקורה, וזה לא כזה ביג דיל, אפילו שזה קורה. אני לא יודע אם זה נשמע הגיוני.
גם כשזה קורה לך.
כן, בטח.
קורה לך.
כן, אתה יודע, אבל מה כבר קורה, כאילו? אתה יודע, סבבה, יש אסונות, אוקיי? נגיד, יש אסונות, תמיד מקרה מוות, וכאילו איזה פרידות מוחצות, אבל גם אז, כאילו, יש איזה הכרח, כאילו, להגיד, זה פשוט מה שקרה, ואין לי, וזה בסדר שזה קרה. אני פשוט חלק מסטטיסטיקה, לפעמים אנשים מתים, אנשים עוזבים, דברים מתפרקים, וזה קורה לכל אחד באיזושהי נקודה.
הקטע הוא שלפעמים יש הרגשה שזה בכלל לא עניין של התוכן, של מה זה הדבר הזה שתקף אותך. זה פשוט, אתה מרגיש ככה.
לגמרי.
והתלבשת על טופיק. כן, נכון. זה כותרת כלשהי.
זה הסיבה, זה התירוץ.
ועכשיו זה הסיבה, אבל תכלס אתה במין הרגשה כזאת.
נכון.
אתה לא, אתה משייך את זה לאיזה מקום.
כן.
אבל זה, כאילו זה לא ב... לא בשליטה, כאילו, קצת לפעמים.
כן, כן, כאילו, אתה חייב להרגיש את זה, ואתה חייב רק תתלבש, תפתח כמו שאמרת, תתביית על איזה משהו שאתה מלביש עליו אחרי את הבאסה שלך.
רגע, אז במה אתה עוסק? בין 26, אתה יכול לא לעסוק בכלום.
אני באמת לא עוסק בכלום.
מעולה.
כמקצוע, אני ממש עוסק בלא כלום.
מעולה.
סתם, אני סטודנט עכשיו, שנה ראשונה, סוף סמסטר ראשון.
אוקיי.
אני לומד היסטוריה וספרות. וחינוך. בתואר אחד משולב זה חינוך ומדעי הרוח, בסמינר הקיבוצים. אני אף על זה, אני מאוד נהנה ללמוד.
מה? איזה חלק בעיקר?
ההיסטוריה. אני חולה על זה. אני חולה על זה, ואני גם חנון של זה באופן כללי. אתה יודע, דוקואים על מלחמת העולם הראשונה, כאילו, גם אני רואה חרה, כמו כולם, מן הסתם.
ברור.
אבל זה מה שאני אוהב לעשות. וגם אני מנגן. על פסנתר וגיטרה כזה.
אוקיי.
למדתי מוזיקה, זה היה העיסוק שלי. זה ממש ככה הגדרתי את עצמי. כאילו, אני מוזיקאי. למדתי באופן ממוסד, גבוה וזה, לימדתי מוזיקה, עד שפשוט נמאס לי איזה יום אחד.
מה אתה אומר? מדלי?
כאילו, נגיד, השלווה שלי, למשל, מאוד מאוד גדלה, או התגברה בזכות להפסיק להגדיר את עצמי כמוזיקאי, ולרדוף אחרי הסיפוק הזה או משהו כזה, עם... לחזור לאיפה שהיינו בהתחלה.
זהו, הקטע הזה של להיות אומן, או להתחרות מול כולם על, על משהו שהוא גם מתפרסם בסופו כן. של דבר.
זהו, יש, אני מרגיש
זה, שבא... זה, זה מעלה את זה ללבלים שהם פשוט אחרים לגמרי.
קנאה באומנות
כן, הקנאה הזו, זה נוראי.
נורא, נורא.
נוראי.
נורא, קנאה וביקורת עצמית ומין... שיגאון גדלות אפילו, שאתה אומר, כאילו, אתה יושב עם הפסנתר שלך, מנגן איזה משהו, ואתה חושב שאתה גאון, ואתה לא גאון. אתה פשוט לא גאון. כאילו, אתה עוד דוד עם פסנתר בבית, שאולי במקרה טוב כתב שיר יפה.
למוזיקאים יש נטייה לקרוא לכל בן אדם שכותב איזה פרזה גאון.
כן, נכון, יש איזה, איזה גאון וזה.
גאון, גאון, כל דבר.
זה עשה לי ממש חור בראש וחור בלב. ואז כאילו, זה היה גם סדרת משברים כזאת, הפסקתי להתעסק בזה, אני וחברה שלי אז נפרדנו, ועזבתי את הדירה שלי, וכאילו, התחלתי, עשיתי ריסטארט, כאילו, ריסטארט למערכת, ככה הרגשתי, שהיה יעיל, כמו רוב הריסטארטים. זה בדרך כלל פותר את הבעיות, נכון? לפני שאתה מזמין טכנאי, אתה עושה ריסטארט.
לפחות לתקופה מסוימת, כן. עד הריסטארט הבא.
כן, עד הריסטארט הבא.
כן.
כן.
אוקיי, רגע, אז עשית מוזיקה איזושהי תקופה, כאילו?
כן, ממש, כאילו, מגיל 15-14 כזה, אתה יודע, אז התחלתי ללמוד גיטרה, והיו לי חברים, ונגענו פאנק, ואז זה התגבר, התחזק, ובשלב מסוים זה הפך להיות ההגדרה שלי, למהות שלי, לפני למקצוע, כאילו. מבחינתי היה, נגיד, למשל, ללכת לעבוד עכשיו בעבודה שלא קשורה למוזיקה, זה היה מבחינתי חטא ובזבוז זמן. ראיתי את זה כמו, חבר שלי פעם כזה אמר לי משהו, ראיתי את זה כמו מניה, כאילו עכשיו זה לא מכניס כלום, אבל אם אני אתלך לעבוד, למלצר ולחרטט כל מיני דברים כאלה, אז אני לא אשקיע בעניין, ואז הוא לעולם לא ישתלם. אז עדיף אחר כמה שיותר רק מוזיקה, ואפילו אם צריך להתפרנס אפס או מעט, אבל שוב, זה פשוט... והופעתי, והיה לי להקות, וקצת עבדתי עם אנשים מדי פעם, לא הייתי איזה... איזה מישהו, לא ניגנתי עם אנשים מוכרים או משהו כזה, זה גם לא, בדרך כלל לא מאוד עניין אותי, אבל קינאתי בחברים הכי טובים שלי, קינאתי בסתם אנשים, כאילו. והיום גם בפייסבוק דוחפים לך כל הפרצוף, נכון? יש את כל הקטע הזה של פייסבוק, שאנשים, כל בן אדם, החיים שלו נראים מדהימים בפייסבוק. לא משנה מה הוא עושה. כי אתה לא יודע את התמונות שלך כשאתה מחרבן, וכשאתה עצוב סתם, או כשסתם שם הם חס, אתה לא תעלה איזה תמונה יפה לפייסבוק, אתה מעלה את התמונות כשאתה מטייל, וכשאתה מנגן, וכשהאוכל נראה טוב.
כן.
אבל כאילו, ואז זה יוצר אשליה שלכולם יש חיים מדהימים, ואתה שוכח מהאשליה הזאת, אתה קונה אותה. כל הדברים האלה, בשילוב עם הנטייה שלי ל-overthinking קיצוני, אני מבין שאם אני רוצה להיות שמח קצת, אז אני חייב לחתוך מהסביבה הזאת.
כן.
וזה מה שעשיתי. ומאז אני באמת מבסוט יותר. אני חושב, באופן ממוצע, הגרף עלה, כאילו, של המבסוטיות שלי.
מעולה.
כן.
מדהים. אני כשאני רואה אנשים בפייסבוק באמת עושים את זה בצורה אובססיבית לאורך תקופה מאוד ארוכה, זה בהחלט מדליק אצלי נורה אדומה.
כן.
שמשהו שם כנראה קצת בעייתי בסיפור הזה.
יש בזה איזה מין אובססיביות חולנית כזאת לרצות.
זה גם סוג, אני חושב שכאילו, אתה רואה תמונה של משהו נורא כיפי, מקסיקו, לא יודע. כן. אז זה בעצם אומר שעכשיו כיף, ובכל השאר לא.
כן. לא, יש בזה משהו.
זה פחות יותר מה שזה כאילו משדר לי.
כן, יש בזה משהו גם תמים וגם משוגע בו זמנית. כי אם אתה משווה את זה לעולם האנלוגי, אז זה בעצם אז אלבום תמונות, נכון? כאילו פעם גם הייתי עושה אלבום תמונות עם המשפחה, עם החיים, עם הבת זוג וזה, ואז אתה בא אליי בשבת, החברים באים, וואי, תראו את האלבום החדש, כאן אנחנו פה, ליד הפסל של הזה, וכאן אנחנו כאן, ואז זה כזה, יש בזה, אז יכול היה להיות בזה משהו תמים. כאילו זה כמו אלבום תמונות דיגיטלי, אבל זה הפך להיות איזה מין אובססיה, משהו בקלות הזאת. שעכשיו כאילו, גם עכשיו אני יכול לצלם אותך, ולהגיד יו, איזה כיף פה באולפן חוגגים, כאילו, ואנחנו לא מכירים, ואולי לא כזה כיף, ואני לא יודע מה קורה בכלל, אבל זה מספק את ה... זה התמכרות אשלייתית מוזרה מאוד.
לגמרי, לגמרי, לגמרי. כן. ואז מתחיל הלייקים. בוא נראה את הלייקים.
זה בכלל,
אז מתחיל עוד...
נכון.
יאללה, יש לי עוד איזה שאלה מעניינת. מי הבן אדם הכי משמעותי בחייך כרגע?
טוב, לא יודע, אתה יודע. יש תשובות קצרות ותשובות ארוכות. אני חי עכשיו עם הבת זוג שלי, שקום לה מעיין. אז ברור שהיא מייצרת המון משמעות בשבילי. אנחנו חולקים חיים, חולקים בית. ואני אוהב אותה מאוד.
איזה בן אדם משמעותי שגרם לך להסתכל על הדברים באיזושהי פרספקטיבה שלבד לא היית מגיע אליה?
כן. אז יש בחור שקוראים לו תמוז, תמוז דקל, והוא גם, הוא חבר ילדות שלי, מאז בערך גיל 15. כן, אנחנו מכירים דרך מוזיקה וחשיש, דברים שמחברים אנשים בגיל 15.
בהחלט. בכל גיל אגב.
כן, לא שצרכנו חשיש, רק... כאילו, כמובן שלא...
כמובן.
כן. פשוט זה היה בסביבה.
ברור.
ואני לא יודע בכלל איך להסביר, כאילו, במעט מילים, איזה איש מיוחד הוא. אבל הוא היה מורה שלי, לדעתי, כאילו איזה... שנים ארוכות מאז הוא היה מורה שלי. בשנים האחרונות הקשר בינינו הוא עדיין טוב, ואנחנו עדיין חברים טובים, אבל אנחנו לא נפגשים באותה מידה כמו שחבר'ה צעירים נפגשים, אתה יודע, כל יום יומיים. אני רואה אותו פעם בחודש, כאילו, אתה יודע, באיזה עניין.
רגע, מה אתה מורה? מה?
הוא חבר שלי, הוא בן גילי. אבל הוא מורה בשבילי. הוא לימדתי מעבר למוזיקה שהוא
לימדתי. אבל הוא חבר.
הוא חבר.
הוא חבר. כן. ואתה אשכרה מתייחס אליו כמו למורה.
מורה רוחני, באמת.
באמת?
באמת, באמת, באמת. הוא איש הכי, אני באמת הוא בן אדם הכי רגיש והכי... בעיניי הוא מלאך שנשלח לכאן כדי להיות צינור שמעביר מסרים מעולם על-טבעי.
וואו.
כדי להעביר אותנו לנו, להעביר אותם לנו.
מתי התחלת עם ג'אז?
אתה יודע, זה מין מסלול מאוד קלאסי, אתה יודע, זה התחיל מכאילו... הלכתי למורה גיטרה ולימדתי גאנז אנד רוזז ולד זפלין וכאלה, ואז אתה רוק ומטל, ומטל מנגנים קצת מהר, ואז פתאום רוק מתקדם, כל מיני פינק פלויד ויותר מודרני עם דרים תיאטר וכל מיני חרטות כאלה, שזה כבר סולמות ומשקלים ודברים מוזרים, ואז כאילו זה כזה מה שאומרים, אם אתה רוצה כאילו לפרוץ את המחסום כאילו התיאורטי, אז אתה חייב לדעת ג'אז, כי שם כל הסודות כאילו של המוזיקה, כאילו מבחינה התיאורטית ולדעת סולמות, זה היה לי כזה איזה חרמנות כזאת, אתה יודע, להיות טוב יותר, לשלוט בכל ה... כאילו לשלוט בחומר.
אבל איך התייחסת לג'אז כשעוד לא אהבת ג'אז? כאילו כשעוד לא נחשפת?
בהתחלה לא הבנתי מה זה ג'אז מבחינת המסורת, כאילו. אתה יודע איך זה התחיל, ממה זה התגבש, מה זה אומר סווינג, כאילו, כל הדברים, לא ידעתי. אני מבחינתי הכרתי את אבישי כהן, ועוד כמה חבר'ה יותר מהמודרנה, וזה היה מבחינתי ג'אז. ואז שמעתי שיש בית ספר לג'אז, וזה מה שחשבתי שעושים שם. ואז באתי והורידו אותי למטה, אמרו לי חכה, קודם אני רוצה וזה, ולנגן פשוט ג'אז, וזה ייבש לי את המוח, זה ייבש לי את המוח, והוציא לי את החשק קצת ואת המיץ, אבל גם לימד אותי הרבה. גם על מוזיקה, אבל גם מה לא כדאי לעשות לפעמים בחיים.
כן.
ושכאילו, לפעמים, עדיף, אם יש תשוקה, עדיף להשאיר אותה בוערת, ולא כאילו, ולא ללכת ללמוד תמיד, זה לא דרך הנכונה.
וואלה, רגע, ו... אז יכול להיות אולי שלא היית צריך ללכת ללמוד ג'אז, אולי היית צריך ללכת
ללמוד... אני ממש ממש מאמין בזה, מה זה שלא הייתי צריך?
לא, כאילו ללמוד מוזיקה, אבל משהו פחות נישתי אולי.
אני חושב, לא יודע, אני לא איזה בן אדם רוחני במיוחד, או משהו כזה, אבל אני לא... הקו מחשבה הזה שלא הייתי צריך, אוקיי, אתה יודע, זה מה שעשיתי,
לא, ברור, ברור, כאן אני נמצא. לא, לא, ברור, לגמרי.
אבל, אבל אני מאמין שאם לא הייתי הולך, סביר מאוד להניח שאולי עדיין הייתי בתחום, מבחינה מקצועית ואינטנסיבית. ושזה, שמה, זה הגדיל את הממדים של הקינה התנפחו. כי היו שם ילדים בני, אני הגעתי לשם באיזה גיל 23, והיו שם ילדים בני 17, שהם חיות אדם, מפלצות מתלמה ילין, שמנגנים כמו משוגעים, ו... וסניתי את זה, וקינאתי, ולא, אתה יודע, רציתי לנוח, ולא להתאמן כל היום ולשרוף את האצבעות, כאילו, ולא הייתי טוב כל כך, בעמות מידה שגדרתי לעצמי, וזה גם לא הוגן, כי בדברים אחרים כן הייתי טוב. נהניתי לכתוב שירים, ולנגן, ולאלתר, והייתי טוב בזה. אבל אתה בא ואתה מודד את עצמך, זה כמו שעכשיו, כאילו, תלך לא יודע מה, לחוג כדורסל, עם על הילדים מיני 17, שהם ממש בכושר וממש טובים בלקלוע, וזה מה שהם עושים כל היום. אתה תרגיש אפס, ברור. אבל זה לא הוגן. אז זה קצת מה שעשיתי לעצמי. שמתי את עצמי במסגרת שהייתי מאוד underqualified, נגיד. אבל בסדר.
למה אתה יותר כאילו מתחבר בשירים? למוזיקה או למילים?
זה שעה טובה.
בתור מוזיקאי אני...
כאילו... זהו. פעם זה היה התשובה שלי הייתה חד משמעית במוזיקה. כלומר, אתה יודע, ג'אזיסט.
כן.
ואינסטרומנטליסט. הייתי מקשיב בעיקר למוזיקה אינסטרומנטלית. לצד זה, יש לי חיבה אדירה למילים. לא רק במוזיקה, באופן כללי. מילים, משחקי מילים, שירים, ובזמן האחרון, מילים. מילים מטריפות אותי.
אבל כשאתה שומע מוזיקה,
שמולווה... אם אני אגיד, אני לא אוהב את המילים, אני לא אקשיב לשיר עוד פעם. לא יכול.
אבל אתה בהכרח תקשיב למילים?
כן, אני חייב. אתה יודע, אני מקשיב קצת לפעמים למוזיקה, נגיד מה ש... אני שונא את ההגדרה הזאת, אבל מוזיקת עולם, שזה מבחינתי כל מוזיקה שאני לא מבין את השפה שלה. אז אני מקשיב קצת למוזיקה אפריקאית, לפעמים קצת למוזיקה צרפתית.
מוזיקה ישראלית על גווניה היא נחשבת מוזיקת עולם.
נכון, נכון. אבל מוזיקה שאני לא מבין את המילים שלה, מוזיקה בערבית, בכל מיני שפות אפריקאיות, ו... אז אני מן הסתם, המילים לא משנות לי, ושם המוזיקה משנה. בעברית זה חשוב לי בצורה בלתי רגילה. ממש. זה משמעותי בעיניי. אם זה שיר, בעברית עם מילים, זה הדבר, קודם כל, כאילו, אתה חייב לכבד את המילים. תגיד רגע, גיא, מה הדבר הכי משוגע שעשית?
טיפסתי על הקלימנג'רו.
פסיכי.
אבל זה לא משוגע בעיניי.
לא יודע, משוגע. עשית שלישייה עם תאומות.
זה יותר משוגע בעיניי.
כן.
אבל לא עשיתי את זה.
חשבתי כבר שאנחנו נכנסים פה לאובי הקורה.
לוואי, לוואי, לא, 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 אין לי את הצ'ק הזה.
כן,
אין לי.
כן.
אבל לא, עשיתי דברים נוראים, זה באמת לא לרדיו.
מה, תן לי משהו נוראי אחד. תעצור, תעצרי את הקטע, תן לי משהו אחד נוראי.
באופן כללי, בוא נגיד ככה, אני אוהב לטייל בעולם.
כן.
אוקיי. ואני מטייל, ואני אוהב טייל לבד. מה זה לבד? לצאת מהארץ לבד.
כן.
זה הלבד. בטח. זה לא שאני לבד בטיול.
ברור, ברור. אתה פוגש, אתה מסתובב.
בדיוק, אתה
ברור.
פוגש מאוד מהר, ואתה... אבל החופש הזה של לצאת מהארץ ו... ועכשיו, עוד דבר שאני די מקפיד, זה לא לתכנן.
כן. שאתה מקפיד על זה, אתה מתכנן לא לתכנן.
בדיוק, כן. בדיוק. בצורה מאוד מאורגנת ומסודרת.
כן.
אז אני בוחר את היעד, וזהו, ואז עכשיו אני יודע שיש לי נגיד חודש, או לא יודע מה, ומהיעד הזה זה הולך להמשיך, אין לי מושג לאן.
תנחת ותראה.
אני נוחת, וזהו, יש לי רק לאותו לילה, אולי אני מזמין איזה משהו, לישון, וזהו, ממש. וזה מוביל אותך להרבה סיטואציות.
כן.
להרבה סיטואציות די מגניבות, די משוגעות. סתם דוגמה, הייתי באפריקה, והיה את הקלימנג'רו, שגם אני איכשהו התגלגלתי לזה, שמעתי על זה מבן דוד שלי, שאני בדיוק נסע לאפריקה כמה ימים לפניי במקרה. הוא אמר לי שהוא עושה את זה, ואז אמרתי, אוקיי, יש את זה שם, לא יודעתי בכלל. ואני לא איזה מטפס שרים, ואני רחוק מזה.
כן.
אבל אמרתי, יאללה, אוקיי, עושים את זה שנוסעים לטנזניה, אז אוקיי, אני אעשה את זה גם. וטיפסתי על ההר.
כמה זמן זה לוקח?
זה 6 ימים. 4 ימים עולים ועוד יומיים יורדים. ואז, וזה כאילו, זה די קשה. כאילו, זה לא קשה כמו טיפוס הרים כזה, שאתה ממש מטפס
חבלים בעניינים,
זה לא חבלים וכאלה, זה לא.
כן, הליכה פשוט, הייק רציני.
זהו, זה פשוט הליכה, בדיוק. זה, אני חושב, ההר הכי גבוה שאפשר לטפס עליו בלי להיות מקצועני. אז היום האחרון הוא באמת קשה. משהו משוגע, אתה הולך המון שעות כל הלילה.
זה דווקא ביום של הירידה.
זהו, אתה לא חושב על הירידה. אתה כל הדרך בעצם רק חושב על להגיע לפיק.
כן.
זה כל מה שיש לך בראש. אתה לא חושב לרגע שמהפיק צריך לרדת.
כן.
זה משהו שהוא ממש
נעלם. כן, אתה ברור.
אין, זה לא מעניין בכלל מה יקרה אחרי הפיק.
זה מטאפורה מעניינת על החיים גם.
כן, נכון, מאוד. ואז אתה מגלה שצריך לרדת אחרי הפיק, שזה תגלית מרעישה.
כן.
אני די התגלגלתי כל הדרך למטה, literally התגלגלתי, כן, ממש. ואתה פתאום נרדם, ואתה פתאום ממשיך ליפול, ואתה... ואני באפריקה באיזושהי עיירה. ובלילה שחזרתי, היה לי כאבי שיניים מטורפים. מטורפים. אז אמרתי, מה אני עושה? כאילו, מה אני עושה עכשיו עם כאבי שיניים? מה עושים כשאתה באפריקה עם כאבי שיניים?
כן.
אני מתייעץ עם איזה מישהו מהרחוב, פשוט יצאתי לרחוב והתחלתי לדבר עם מישהו שפגשתי. הוא אומר לי, יש לנו מלא רופאי שיניים בכפר.
מלא, זה כפר של רופאי שיניים.
כן, זה ממש הטריד אותי התשובה הזו.
פה חשדת.
פה חשדתי לגמרי. אמרתי לו, תשמע, אני צריך רופאי שיניים של...
רצית רופא שיניים שאתה מכיר.
של
כאילו.
שרים, של מישהו כאילו אחד ויחיד כזה, כן. שהוא הכי טוב.
כן.
אז אמרו לי, יש איזה מישהי מחוץ לכפר, צריך לנסוע איזה חצי שעה וזה, ואני כאילו, איך אני עכשיו מגיע אליה, מה עמים? לא כן. יודע. אני, הוא לוקח איזה בן אדם עם רכב, עוד בן אדם אחר נהג, עוד בן אדם אחר הוא. אז עכשיו אני עם שלושתם,
כן.
ואנחנו נוסעים.
ואתה עם הכאב שיניים.
ואני עם הכאב שיניים בטירוף. עכשיו, כשאתה נמצא בכאבים, אתה לא רואה בעיניים.
כן.
אתה לא רואה בעיניים. אתה תעשה כל דבר. אתה תיקח עכשיו, אתה תעלה, לא משנה עם מי, ואתה תיסע איתו, לא משנה לאן, רק עם ההבטחה שאולי, אולי זה הוריד לך את הכאב.
כן.
אז נסענו, ובקיצור, זהו, זה היה כאילו סיטואציה כזאת, הזויה כזו, אני איתם באוטו, נוסעים כאילו...
ובסוף קטרזיס? טיפלו בך?
בסוף... בסוף נתנו לי משככי כאבים, אמרו לי שצריך לעשות איזשהו טיפול קצת יותר רציני, ואמרו לי שזה ייקח זמן, ולא בטוח שכדאי שאני אתחיל בזה, וזה, כן. נתנו לי כדורים. פשוט הבאסתי את עצמי במשככי כאבים, והלכתי ועשיתי ככה את ה...
טיול שלך.
את הטיול שלי, כן, והמשכתי, ו... אתה מגיע לסיטואציות, כאילו, כשאתה נמצא עם ה... בטיול, ואתה לבד פתאום, ויש לך כאב שיניים, 4 בבוקר, ואתה באפריקה, אתה נמצא בסיטואציות שאתה כאילו ממש נמוך, מאוד כן. נמוך, אתה כאילו,
בטח,
וואי,
בטח.
מה קורה, מה חשבתי לעצמי, נסעתי לפה לבד, אתה עם השטויות שלך, כל פעם עושה את זה, אתה מרגיש ממש נמוך, אבל מה שכן, כמעט תמיד הדברים איכשהו מסתדרים, זה פשוט ככה עובד, כאילו, אתה צריך רק צריך רק להביא, זה כמו בחיים, אבל זה ממש
משהו. אי-נוחות מולידה בדרך כלל חוויות מעניינות יותר מאי-נוחות.
אוקיי, אם היית יכול להתעורר מחר עם תכונה או יכולת חדשה, מה היית בוחר?
אני שואל בגבול הטבעי, כי... כן? כן, לא בא לי ללכת על העוף וכאלה, אבל יש דברים... איך אומרים, נגיד... לא החלטיות בדיוק כזה, אבל כמו... נראה לי שזו תכונה שהמון המון אנשים רוצים, וזה לא מיוחד מאוד, אבל אני לא כל כך מיוחד. כאילו, לא, אתה יודע, מין דרייב כזה לחיים. אתה מכיר את זה שאתה הולך לישון או משהו, ואתה קצת צולל ואתה אומר, כל אחד והשיט שלו, ממחר אני אתחיל לרוץ, או מחר אני אתאמן יותר. כל יום אני אתאמן שעתיים.
מחר אני אפסיק לעשן.
מחר אני אפסיק לעשן. מחר אני אקרא יותר ספרים ואפסיק לראות את הסדרה שאני רואה בפעם השלישית כבר. אני, מה שמעניין אותי, יש דברים שמעניינים אותי, אמר לך, היסטוריה, מוזיקה, לא יודע, כל, זה לא משנה, כאילו, ואני אקח את זה ואני אשקיע בזה, ואני אלמד את זה, ואני אהיה טוב בזה, ואני, ואני אבין את זה לעומק, אז אני לא יודע איך לקרוא לתכונה הזו, משהו כמו מין, לא יודע.
לדעת לטבוע בתוך דברים?
כן, כאילו גם, אבל לא להיות עצלן, לא להיות עצלן, פשוט, כאילו ש... זה מדהים, סם, חשבתי על זה, שיש איזה מין פרדוקס כזה, גם הבן אדם שהכי אוהב את העבודה שלו בעולם, אם הבוס לו ישלח לו אס-אמס, היה יתבטל, אתה לא צריך לבוא היום, הוא יהיה מבסוט.
כן.
אפילו, ואני גם מרגיש ככה, אני אוהב ללכת לבית ספר, אני אוהב ללמוד, אם תשלח לי, יגידו עכשיו השיעור יתבטל, אני מבסוט, שזה מוזר. אני אעדיף לשבת בבית ולראות עכשיו איזה סרט ולשן סיגריות מול הלפטופ, מאשר לעשות את הדבר שאני טוען שהוא הדבר שאני אוהב לעשות. שזה איזה פרדוקס משונה כזה.
כן, אבל אני חושב שהפרדוקס נובע מכך שאתה כאילו אולי קצת מסתכל על הדברים האלה ביותר מדי אבסולוטיות.
נכון, נכון. יש בזה משהו.
כי אין שום אפשרות לבצע את כל הדברים.
כן, אבל אתה יודע...
וגם זה שנגיד, סתם דוגמה, אתה אמנם עזבת את המוזיקה, אבל נגיד, אני מניח שהיה לך את הדילמה הזו כשלמדת מוזיקה, ואמרת, וואי, אני עושה את הדבר שהכי רציתי לעשות אי פעם, ועכשיו פתאום זה לא כזה כיף לי.
נכון.
נניח. או במקרים פחות חמורים, שזה כן כיף, אבל עדיין, אם יודעו שהמורה היום חולה, אתה נורא נורא תשמח.
כן.
אני חושב שזה ממש לא סותר, והבעיה היא שלא מלמדים אותנו כאילו...
קצת להיות מי שאני מעריץ. לא יודעת מי אתה מעריץ בעולם
אוקיי,
הזה.
אוקיי, מי אתה מעריץ?
אמרתי לך, אני מעריץ את החבר שלי הזה, תמוז, אוקיי. על ההשקעה האדירה שלו במה שהוא הכי אהב לעשות. מעריץ את סבא שלי, שמת.
גם אני.
מה, אתה גם מעריץ את סבא שלי?
כולם מעריצים אותו.
כן. ולא יודע מי, לא יודע מי הדמויות החיגון שלך גם מחוץ למעגל הקרוב, כאילו אנשים שהם מפורסמים בעיניך, ושאתה מעריץ את איך שהם חיו ואיך שהם דחפו לאיזושהי נקודה, זה פשוט, זה לא יודע, זה...
רגע, ואתה חושב שהאנשים האלה שאתה מעריץ, מה שמשותף לכולם זה שהם לא עצלנים?
או שהם נלחמו בעצלנות שלהם, או שהם כאילו לא ויתרו, כאילו, שהיה משהו שזה, הם פיצחו אותו, כאילו.
כאילו עצלנות זה העננה...
בעיניי זה חטא.
זהו, זה...
אני רואה בזה כחטא. היום התקשרתי, סיימתי את הלימודים, יצאתי בשבע ורבע מהמכללה, התקשרתי למעיין, אמרתי לה, מה הולך, איך היה היום? אמרה לי שהיא חזרה הביתה באיזה שלוש, מכל מיני עניינים שלה, ושהיא פשוט לא עשתה כלום כזה, וראתה ארבע שעות טלוויזיה, סדרות. ואני, התגובה שלי הייתה, יאו, איזה כיף לך, כי אני הייתי גמור מהעייפות כל היום, וזה היה חלום שלי להיות בבית, והיא נורא התבאסה. היא אמרה, לא, אבל בזבזתי וככה, וכאילו מה, כאילו יום ראשון של השבוע, וזה וזה, ואני מבין את זה, כי אם אני הייתי במצב הזה, שהייתי רואה טלוויזיה, מצד אחד הייתי כזה, איזה כיף, הייתי שם את הטלפון, הופך אותו, ואני עכשיו, זה, מצד שני הייתי מתבאס. או כמו שאתה קם לפעמים מאוחר, ואתה אומר, איזה אפס אני, כאילו. למה לא קמתי בשמונה, ויצאתי לריצה, או בשבע, ועשיתי מדיטציה, הכנתי עצמי ארוחת בוקר, והתיישבתי לקרוא שעה, ואז התאמנתי בפסנתר, כאילו, לא, קצת בא לי שזה, שאני אעשה את זה, אבל לא ממקום פולני יהודי, ממקום של הנאה אמיתית, שזה הדברים שאני אענה מהם.
רוצים להשתתף בתוכנית או להציע לנו שאלות? שלחו לנו מייל בכתובת zarim.glz@strudelgmail.com. ערכה והפיקה, סיוון רדל.
הזמין איתי בוריטו, דן פישקולד. תודה רבה לוירג'יניה וולף ולליאור ארליך. נתראה בפרק הבא.
ואז יש פודקאסט. כן. ככה נולד פודקאסט.